שומעים? גלץ הסקטים.
כל כך יותר צעיר בשבוע שעבר.
אין לי כוח.
די, אל תגיד.
אין לי כוח. באמת, קודם כל, סליחה.
אפשר להתחיל בשמחה שהייתה יום הולדת השבוע, ואשרנו שזכינו, אתה להגיע ואני לחגוג, ובוא נגיד, עכשיו תתחיל לקטר.
קודם כל, אני מוכרח לציין.
עוד פעם חברות תעופה זרות ביטלו את
זה. ביטלו? אין לי כוח. באמת, אין לי כוח.
פעם בשביל לבטל טיסה, מטוס היה צריך פשוט ליפול מהשמיים. היום זה מין, טוב, יאללה, מה אתה אומר,
מטוס? גם על התקיפה האיראנית אני הבנתי מהסמס של ענבל, אני ישנתי.
טוב מאוד עשית.
ואז קמתי ופתאום אני רואה אסמס. דרך אגב, אני מוכרח לומר שאני נרדמתי גם במוצאי שבת. תקשיבי, אני כבר לא הבנתי, אני באמת לא מבין. קודם כל, באמת זה לא נורמלי. זה לא נורמלי מה שעברנו במוצ"ש. אנשים כל הזמן, אנחנו מנסים לנרמל דברים ולהדחיק דברים. זה לא הגיוני מה שקרה פה, וכדאי שאנשים באמת יעקלו את זה, או יבחינו בזה, או ידברו על זה, אבל כבר הפסיקו לדבר על זה, כי יש כבר עוד תקיפה ויש עוד עניינים. זה לא הגיוני. זה לא הגיוני שאתה יושב מול מסך טלוויזיה, והשדרנית חדשות, לבושה יפה באדום כתום, שהיא הכינה לעצמה קודם, כי היא לא ידעה שתהיה תקיפה, אז היא התלבשה יפה.
מה, יש בגד לתקיפה?
לא יודע, אבל אני מניח.
יש צבעים שמומלצים לתקיפה? אז שיגידו.
למה? את לבשת?
לא, אני לבשתי רגיל, אבל אם הייתי יודעת שיש משמעות לצבעים, אני בכלל שיחקתי.
אבל אני אגיד לה, זה בדיוק העניין, כי המשמעות משתנה מכיוון שגם קוד התקיפה השתנה. מה שקורה עכשיו, היא יושבת ואומרת לך, בנון שלן של חדשות, כי היא אמורה להיות מאופקת, כי היא משדרת חדשות. במקום לצרוח, תקשיבו, זה אתה, 300 כתבמים וטילים בליסטים על ישראל, תרגעו, זה 9 שעות. עכשיו, אתה יושב ואתה אומר, לא יכול להיות.
מה, אבל...
לא יכול להיות.
מה הרגשת?
בדיוק את העניין, את הדילמה. אני כבר מעדיף טיל מעזה, שאומרים לי, יש לך 10 שניות או דקה, אני יושב בממד, שומעים בום, ואני יוצא. עכשיו אתה יושב ואתה אומר, מה אני עושה עכשיו? זה 4-5 שעות, מה לעשות? עכשיו, אני יודע שיש 300 כתבמים בדרך.
אני רוצה...
הרגו לי עם הטילים הבליסטים, שאומרו, לא, זה... זה כבר רק שעתיים, או משהו, כלומר, קיצרו לי את זמן ההמתנה.
אני חושבת שאתה צריך להוציא חוברת עצות,
כן.
כיצד למלא את שעות הפנאי שלך בהמתנה לטיל, ואז
אתה יכול לראות סדרה עד מדינה, שזה מגיע.
למשל, אם זה טיל מאיראן, שהוא לא בליסטי, רחפן, או כתבם. זה כתבם, כן. אז 9 שעות, בינתיים זה וזה וזה מומלץ.
אחלה בינג'.
נכון, כן. אני חושבת גם צ'ונט. אולי יש מדינה שאפשר אפילו צ'ונט לעשות בהמתנה. תשמע, אתה זוכר שאני סיפרתי לך פעם, שראיתי איזה מחקר כזה, שאנשים שצורכים סדרות וסרטים וספרות על אפוקליפטות, וכל מיני אפוקליפסות ועולמות דיסטופיים, אז יותר קל להם שמגיע הדבר האמיתי.
אז לך קל. אז,
מה זה קל? אני מבחינתי... כאילו ארוחה לזה, אבל יש איזה דיסוננס, ולכן רוב הזמן אני במקום שהוא לא טוב, ועל זה אתה מדבר בעצם, מה שהיה לי בשבת, אני גיחכתי על זה. זה היה כל כך לא ריאליסטי.
נכון.
עכשיו, אני פתאום הבנתי...
אבל זה כן ריאליסטי.
כן, כאילו.
מוכרחים להתייחס...
אבל אי אפשר.
זה מטורף.
תראה, האלימות, אני רוצה...
אין מדינה בעולם שישבה 4-5 שעות בסלון, מתוך ידיעה, שהולכים להפציץ אותם והולכים ליפול עליהם.
טוב, זה כמו הסיפור על זה שהיה פעם התכנסות של אנשים, לא עלינו, ברחוב, שאני רואה כולם עומדים מראש.
כן.
ואז מישהו איים לקפוץ מהגג, אז כולם חיכו, ואז מישהו לידי אמר לחבר שלו, עזוב, בוא נלך, בסוף הוא לא יקפוץ. שזה הכי נרמול של הדבר, כאילו, בסוף לא נפל כלום, אבל אני כן גיליתי משהו. האלימות, אני סליחה על השימוש במילה הזאת, אבל כן לצורך הדיון, הלואו-טקית הזאת של השבעה באוקטובר, על האנשים עם הסכינים, עם, כן. עם הרובים, שמתנפלים עליך מה... זה מקפידם. אבל משהו שזה היה בשמיים, אני כאילו לא... אמרתי, מה, איפול איטיל על הראש?
כן, כן, כן.
אני לא יכולה להבין את זה.
זאת בדיוק הבעיה.
ועוד הייתי בהצגה, השתחוונו. אוקיי, אז... ואז...
זאת בדיוק הבעיה, כי אם היו נופלים טילים, העולם היה נראה אחרת. אני אומר לך, כל הפטנט הזה...
אתה צודק, נתן, אבל...
כל הפטנט הזה של ההגנה האווירית, הוא לרעתנו נקודה. זה מה שאני יכול להגיד לך.
לא, אני לא יכולה לקבל את המשפט הזה.
ברור שאף אחד לא יכול לקבל את המשפט הזה.
לא, הוא משפט מטורף.
נכון, העולם מטורף. עצם העובדה, אני יכולתי ללכת לישון, אני נרדמתי מתוך באמת הביטחון שיש לנו חץ, חץ שתיים,
חץ
שלוש.
ואם לא היה לנו, אז...
אם לא היה לנו, היינו רצים כמו עכברים, את לא מבינה מה היה הולך פה.
וזה יותר טוב? זה היה מפסיק את הפעם הבאה, כאילו מה אתה אומר בעצם? למה אתה זה, נגד
אני, ה... אני כבר דיברתי על זה עוד בעניין של, של הכיפת ברזל. תקשיבי, יש דבר שאתה משתמש בו כדי להגן, ואחר כך אתה טועה ומשתמש בו כבר כמדיניות. וחץ, וכל הכיפת ברזל, ההרדמה הזאת, שיש לנו כיפת ברזל, אין דבר, אז הם יראו קצת, נוריד את זה, נוריד את זה, הקפיאה אותנו, הרדימה
אז
אותנו.
אז מה כן היה מומלץ?
היו דברים אחרים קורים, אני לא יודע מה, אבל דברים היו
אבל
זזים
אחרת. אבל איך זה היה
אחרת.
עובד לטובתנו?
באיזשהו
זה...
שלב היה כבר קורה איזשהו פתרון, מישהו היה מבין שכבר אי אפשר לחיות ככה.
בגלל שהיו נהרגים אנשים?
כן, כי יש מחיר.
אני לא יודעת, משהו עקום במה שאתה אומר, ואני לא יודעת עוד לשים את האצבע על זה, אני אחשוב על זה.
נכון, ברור.
לא, משהו במה שאתה אומר לא הגיוני, אבל אני עוד לא יודעת לתקוף את זה.
הגיוני.
אני עוד בהגנה על זה.
נכון, כי אני כרגע אומר...
זה לא הגיוני מה שאתה אומר, זה כאילו אתה אומר...
תפיל עליי אסון, ואז אני אדע מה לעשות.
לא, זה כאילו אתה אומר, שמתי מחסום בבית שלי, שלא יפרצו.
לא, מה שאני אומר...
ולכן זה לא טוב, כי עכשיו אני...
לא, את לא מבינה מה אני אומר.
לא.
אני אומר, נכון שהחיצים והקל הדוד וכל השמות היפים האלה הגנו עלינו.
כן.
אבל תתייחסו לזה כאילו זה נפל עלינו. ופה לא עושים את זה. כי, לא כי אם הנזק הוא מעט,
איך,
אז תחשבו.
איך היו מתייחסים היה נז... אם היה
תחשבו
נופל?
תחשבו שזה נפל, נפל.
כן.
לא יודע. נו, אני לא, אני כן לא יודע, בממשלה.
אבל אתה יודע, ממתי אתה צריך עוד ממשלה בשביל להגיד מה
אוקיי,
אני צריך לעשות.
אוקיי, הייתי גומר את ה... את ה, את ה... כן. את הגרעין האיראני, כן.
הבנתי.
כן,
אבל
לגמרי.
גם להם יש מערכות הגנה.
לא כמו שלנו דרך אגב, ולכן אוקיי. ביקשו שאנחנו, מה שנקרא, נמפיץ.
דווקא כשצריך את, זהו עמוד האש אין לי.
לא, לא צריך את עמוד האש בכלל,
בקיצור,
כי זה לא, זה בדיוק, זה
לא,
הסרטים,
תנסי,
סליחה, כן. לכפתור האדום. אתה רוצה ללחוץ על הכפתור האדום,
אני,
מתוך
לא,
מחשבה
לא,
שזה
לא,
יסיים.
לא הקשבת לי. הקשבת. אמרתי, כן. תתייחסו לזה כאילו הופעל כפתור אדום. כן. כי זה שזה הגן עלינו, אז אתה אומר, אוקיי, לא קרה כלום. קרה. מדינה שלמה הפילה עליך עכשיו מסה מטורפת של טונות של חומר נפץ.
תרשה לי לצטט את מנכ״ל האום ולהגיד, אבל זה היה בקונטקסט.
כן, הכל בקונטקסט, זה בטח. טוב, אני אגיד לך למה אני נסער, את האמת?
כן.
כי נפל עליי עולמי. יש לי רשימת קניות לעשות אחרי השידור, ושכחתי את האייפון בבית. כן, זה האסון, לזה אין טילים. ואין לי ארנק ואין לי כלום. ואת תבוא איתי ותשלמי לי על הכל.
אוי, לא טוב לי. אוי, למה אין טיל איראני שצריך אותו? אנחנו חיכינו עד 11.
נכון.
כדי שיבטלו או לא יבטלו את התוכנית שלנו. ומי ידע שהתוכנית הזאת תעלה לי כל כך הרבה כסף.
אפילו האיראנים בהתחלה אמרו, לא היה, נכון? זה הכי צחיק אותי.
איך אתה יודע מה לקנות? אבל מה שמטריד אותי זה שכחת את הרשימה.
לא,
לא את הטלפון.
אין לי רשימות, אני יודע מה לקנות.
אתה יודע מה לקנות?
כן, מה קרה?
איך אתה יודע מה לקנות?
כי זה דברים יחסית קבועים. מה הפלא? מה אפשר לחשוב?
הפלא שלי יש...
חץ שלוש זה פלא.
בעל שלא יודע, אין דברים קבועים בעולמו.
תקשיבי, אל תעשי השוואת בעלים, אוקיי?
למה?
כי כמוני אין.
מזל. אבל עדיין התרשמתי עכשיו מאוד.
נכון, אני את רואה?
טוב, ענבל שאלה איזה שיר נקדיש לך?
ליום הולדת? אני רק רוצה לציין דרך אגב.
אולי יש שיר שאתה רוצה?
זה היום הולדת הראשון שהייתי בלי חודש דיכאון.
לא, היה לך עוד...
זה, אנחנו כבר בשישה וחצי חודשים של דיכאון, זה התביע את האירוע.
זה מה שאני אומר, שהייתי כל כך כנראה מעורב בדיכאון הכללי, שהדיכאון הפרטי לא היה לו מקום להיכנס.
תקשיב, אין, אתה לא יכול להמשיך, אתה כבר 15 שנה בדיכאון מהגיל, וזה רק מחמיר, לא הדיכאון המספרים.
זה רק הולך קדימה.
יפה, אז עזוב את זה. באמת אני אומרת לך, מה?
הבעיה היא...
ותכף אנחנו נדבר על זה.
על זה?
היא דרך נעמי פולני, שאתה גם...
וואי.
כן, כן. איזושהי כתבה שעשו איתה, ואני גם ביקשתי מנתן, אוי, אני עושה ממש...
פרומו.
איזה כיף, אף פעם לא עושה
פרומו. זה תוכנית שלא נהוג בה.
אני ביקשתי מנתן בשיחה פרטית בינינו.
איזה שיר אנחנו שמים?
רגע שהוא יסביר לי היום על נעמי פולני, את הדבר הזה שכולם מתפעלים... כלומר, התנועות האלה, כאילו, מה יסביר?
לא עכשיו, אוקיי.
הוא יסביר.
אבל אני אמרתי פרומו. אז עכשיו ליום הולדת. אז האמת שהכי פשוט היה לשאול אותך מה אתה רוצה, אבל אנחנו לא שואלים אותך פה מה אתה רוצה.
אני יודע.
אז אמרנו, בוא נשמיע לנתן שיר שנכתב באפריל 56.
יצא.
שיצא.
הוא הוקלט בסוף 55.
שנולדת.
כן.
ומצאנו שיר שגם יכול להיות בהחלט שנכתב עליך. שנקרא עם בעל?
Devil or Angel. הוא יצא ב-56 בביצוע קלוברס, זה אין פה על המחשב, חידש אותו בובי וי, אבל זה מספיק טוב. אז נשמע
את בובי וי, אבל העיקר שנקשיב לה. היא הציעה את ולנטינו בגלל המילה נסיך, לא הבנתי את הקשר. זה פסלתי.
יש בשיר ולנטינו המילה נסיך.
נכון, לכן דיו לכם.
מעדיף ולנטינו?
הם ראו בך נסיך, הם ראו אותך בשיא, הם ראו והאמינו, ולנטינו.
אז אולי ולנטינו.
נכון. לא, לא, מה שבחרתם.
לא, לא, בובי די.
Devil or angel, I can't make up my mind. Which one you are, I'd like to wake up and find. Devil or angel, wherever you are, I miss you, I miss you, I miss you. Devil or angel, please say you'll be mine. Love me or leave me, I'll go out of my mind. Devil or angel, dear, whichever you are, I need you, I need you, I need you. You look like an angel, your smile is divine, but you keep me guessing, will you ever be mine? Devil or angel, please say you'll be mine. Love me or leave me, I've made up my mind. Devil or I love you, I love you, I love you. Dun, 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 dun. Devil or angel, please say you'll be mine. Love me or leave me, I've made up my mind. Devil or angel, dear, whichever you are, I love you, I love you, I love you.
Nathan, angel.
תקשיבו, אני רוצה להגיד לך, אפשר לבקש אולי, אלבל לא תסכים, אני יודע.
נו, בוא נראה, אתה מבקש.
כמתנת יום הולדת שבחודש הקרוב, ימי השישי יהיו עם שירי 50-60 כאלה.
כן.
אני מוכנה.
כי אני באמת אוהב אותם מאוד.
אבל הם יכולים להיות גם... מי לא אוהב? מי יכול לא לאהוב את זה?
יש כאלה שלא מכירים, דור צעיר בכלל.
בסדר, אבל ישר שאתה שומע את זה, כאילו מעניין אותי אם בעוד 50 שנה, ישמעו אנשים, או בעוד 60 שנה, שירים משנות הפעם וגידו, יא...
אני רוצה להגיד לך משהו שעולה לי כל הזמן כהירור. כי כשאתה שומע, נגיד, את השירים האלה מאז...
זה גם לפני שנולדנו רובם.
נכון. אבל אתה אומר, אנשים, זה היה השירים שלהם.
נכון.
זה לא אופציה שאני אומר, בוא נשמיע שירי 60s או 50s. קמו בבוקר וזה הם שמעו. זה גם יצרו. כלומר, כן, היוצרים כן. באו מתוך האנשים האלה. משהו היה יותר נאיבי בעולם, כן. זה בטוח. ומצד שני, אני אומר לעצמי, אדם שקם כל בוקר בפריז, הוא אדם שונה בגלל הסביבה?
פעם דיברתי על זה עם מישהו שהיה חבר, שאם מישהו שיש לו שפתיים נורא יפות, נגיד בחורה, האם היא כל היום הולכת ועושה ככה עם הפה, כאילו האם אתה מודע ליופי כשאתה בתוכו, אנחנו יודעים את התשובה. לפעמים
לא, האם זה משנה אותו כאדם, האם הוא שם לב, האם הוא אדם שקם בבוקר ורואה בדרכו את הארמונות ורואה את הבניינים, באמת שכשאני בא לפריז, זה, או ללונדון,
כן,
זה מרחיב לי את הלב פתאום, וזה עושה לי משהו.
לי יש רגעים כאלה בתל אביב, בדיוק אני יודעת גם את הנקודה, בסתיו, כשאני יורדת מאבימה על סדרות חן, לכיוון כן. כיכר רבין,
אוקיי.
לפעמים פתאום יש לי, איך אני אגיד לזה, אני פוגשת את האהבה שלי למקום, אני פתאום מודעת לה, נדמה לי שפעם אפילו דיברנו על זה, לא, פתאום אני מודעת לה. הלו, okay. העניין הוא, אתה כל הזמן בתוך זה, אבל השאלה אם אתה מודע לזה. נגיד, אני יכולה להגיד לך על רוני, על הבת שלי שגרה בבולוניה, שזה עיר מאוד יפה, היא גם מיוחדת, היא כולה עם קשתות וזה. אז בתחילה היא נורא התפעלה מזה, ואחר כך היא גרה שם, אבל מתי היא רואה את זה עוד פעם? כשבאים אנשים, פעם ראשונה לעיר.
ודרכם
היא פתאום רואה את זה שוב.
כן. אבל אני יותר מתייחס להודעה, האם האישיות שלנו אחרת, בעקבות זה שנולדנו מול היופי הזה.
אני אשאל אותך שאלה אחרת, האם יכול להיות שבגלל האישיות שאנחנו בוחרים לגור במקום כזה או אחר? כי
לא, אתה לא בוחר.
אתה יכול לשאול על מישהו שגר באיזה נוף נורא פסטורלי של כבשים והרי אלפים, שאם נכון. תגיד לי, פה תגורי כל הזמן, אני מתה מזה.
לא, אני אדבר על אדם שנולד במקום, לא שהוא בחר להיות שם. אדם נולד, לא הוא ילד בפריז, מבחינתו היופי הזה הוא בסיסי.
כן.
את מבינה נכון, למה אני מכוון? כן. זה כאילו, הוא לא, זה כמו שכשאני הייתי ילד קטן והיה לי כיפה סרוגה והייתי שלחו אותי לגן פרטי דתי, כל העולם מבחינתי היה דתי. רק בדעתי, בכיתה נכון. ד' הבנתי שיש חילונים גם.
אני חושבת כמו כל דבר, אתה מבין אותו כשאתה רואה את הניגוד שלו. כלומר, אתה מבין יופי כשאתה פוגש כיעור, ככה אני חושבת.
יש משפט אחד, סליחה שאני רוצה לך ספוילר.
לא, לא.
יש משפט אחד בשוגון.
בפרק האחרון?
לא, באחד הפרקים האחרונים. Okay. לא, משפט okay. אחד ש... Okay. אני לא אספר לך את הקונטקסט, כי okay. זה ספוילר. אבל המשפט כמשפט.
נו.
היא אומרת לגבר מסוים, היא אומרת לו, פרחים הם פרחים, בגלל שהם נובלים.
כן.
וואי. לזה, כי זה מתחבר לעובדה קצת... של ההשוואות. כלומר, אם פרח היה כל הזמן פורח, הוא היה מאבד משהו מה...
כן.
ובגלל שאנחנו יודעים שהפריחה שלו היא זמנית, ובוא ננצל אותה כל עוד היא יכול, קיימת, בגלל כן. זה הוא פרח. בגלל זה שאתה מקבל זר פרחים, זה איזה אור, ואתה תמיד שואל אצלך כמה זמן זה יחזיק מעמד בבית.
זה, תשמע, כנראה, זה עוד פעם, הסינים עם היין והיין, כנראה אין כל דבר
יפנים
שהוא...
יפנים במקרה הוא, הזה.
כן, אבל לא משנה, זה בכל דבר, זה חסד מול אכזריות, זה שמחה מול עצב, זה מוות מול חיים. האם, לא, אם, כמו שאתה אומר, אם לא יהיה קיים הפחד מהמוות, או החשש שכל זה ייגמר, האם... נתייחס אותו דבר לדברים שיש. המחר ועוד לא מצאו את המסלול שנותן אפשרות לבחון את השאלה הזאת.
טוב.
אבל אני חושבת שאתה יכול לראות את זה אצל ילדים, אצל אנשים צעירים. דיברנו פעם, לא סתם חיילים הם תמיד צעירים, מפני שהאלטרנטיבה עוד לא כל כך בולטת.
נכון.
וברגע שהאלטרנטיבה לא בולטת, אתה פחות מוקיר את הדבר
אין
עצמו.
אין לך מה להפסיד הרבה.
אתה רק חושב שזה משך לנצח, קדימה. אז כן. בדיוק. טוב, נו, בסוף... הבאתי מלא משועים, הבאתי על נעמי פולני, אז רגע, אתה רוצה קודם שאתה תתחיל, כי אני אגיד לך מה הבאתי, ואז תגיד לי איך אתה רוצה לסדר את זה. רעיון שעשתה רחל טל שיר איתה לפני 3 חודשים, ועניינו עצות שיש לאדם בן 96 לתת.
אז זה אחר כך, מכיוון
שהיא באמת גם,
היא הגיעה גם באמת לגיל, ובהכרה צלולה, ולכן מאוד מעניין לשמוע.
חשבתי זה יתאים לך ליום הולדת. עשיתי תמצות של זה.
יפה. אני לא, מה שנקרא,
ספר לי רגע.
אחפור יותר מדי, אבל יש, אם יש משהו לאומן, שהוא נורא 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 רוצה, זה שהוא ידביח אותם.
כן, עכשיו כשאני...
להביח אותם, הכוונה שיש דבר שנעשה, אתה אומר, זה בטוח, בטובן, זה מוצר...
אבל כשאני מסתכלת על הדברים כן. של נעמי שעכשיו היו, אני אומרת, אבל מה המהפכה פה? יש שם מעט מאוד הם הולכים,
המהפכה,
הם
עושים... בדיוק, זה מה שחסר. המהפכה היא במינימום שיוצר את המקסימום. הם עבדו שנה וחצי על תוכניות.
מה היה לפניה? כלומר, היא נכנסה למה?
היא נכנסה ל... היא לא כל כך נכנסה... היו להקות פרוזאיות מסוימות, ששרו כמו בתחום של להקות צבאיות, כאלה, סוג של להקות שעמדו ושרו...
הרכבים ו... כאלה.
הרכבים שעשו עם שקי אופיר, ושרו לחיילים במלחמת השחרור וכולי, ואז באיזשהו שלב היא הגיעה.
נגיד רגע שגם היא שרה בצ'יזבטרון.
היא הייתה
זמרת ששרה את הסגנון הזה. נגנה קצת אקורדיון.
היא כאילו הייתה מופיינית, מה שנקרא. ואז באיזשהו שלב היא המציאה את הדבר הזה שקוראים לו התרנגולים, שבו היא לקחה בעצם את החבורה של גברים, ואחר כך התרנגולים השניים היה גברים ונשים גם, בתרנגולים שתיים. והיא יצרה ז'אנר חדש של העמדה בימתית, שבמינימום תנועות מסוימות, רק שהן קורות במרחבים ובחללים מסוימים, יחד עם שיתוף פעולה שלה ביחד של האנשים שעומדים על הבמה, יחד עם שירה מטורפת. כי בואי תקחי למשל את שיר השכונה. אנחנו כבר רגילים לשמוע, חבר'ה, חבר'ה, רגע, רגע, כן. מנדלצ'ה, זאת היא. היא קבעה את הצלילים האלה. מנדל צביקין הוא פושקש, משחקים בכדורגל, כאן אצלנו
איך
במגרש.
איך נכתב השיר הזה?
השיר נכתב איתה.
אוקיי, אז זה מה שלא...
השיר נכתב איתה.
הבנתי.
היא הייתה מעורבת בהכל. היא, אם תרצי תפוח, זהב. רק בהגדרה האחרונה היא פתאום פותחת אקורד. היא הייתה אחראית על העיבודים גם.
היא הייתה, זה היה במקום אחר הסגנון הזה, או שהיא פשוט...
היא יצרה אותו, כי היא לקחה קצת מהז'אנר הצרפתי, ופיתחה אותו למשהו ישראלי מקורי, עד כדי כך שהגיעו חברות טלוויזיה, אם יש תיעוד יחיד מהתרנגולים, זה חברת טלוויזיה בלגית.
נכון, זה חצי שעה, השעה היחידה שמוקלטת מצולמת שלהם.
הם נפעמו מהיכולת הזאת של... היא כאילו, ויורם גאון מספר את זה באחד הרעיונות, וזה בעצם המוטו שלה, זה סיפור נורא יפה, שהוא אמר לה יום אחד, אני לא עולה היום, כי אני צרוד. אז היא אמרה, זה לא מעניין אותי, אז תדבר את השיר. מה שהיה חשוב לה, זה הסיפור. אני באה לספר סיפור. לא הקול שלך מעניין אותי, ולא הוויברציה שלך מעניינת אותי, ולא כלום. המילה מעניינת אותי.
אבל היא צריך להיות מוזיקלים בשביל הרציטטיבים האלה, לא?
לגמרי, ברור, ברור. והיא הייתה, מה זה מוזיקלית? היא הייתה...
לא, האנשים שביצעו את ה...
לכן היא בדקה אותם, מה שנקרא, לא כל אחד היה יכול להיות בתרנגולים, אבל כל הדיבורים האלה שהם כאילו מוזיקה, זה המצאות שלה, יחד עם העמדות מינימליסטיות ומאוד מקוריות. של ניצול גוף וניצול חלל. לא תמיד כולם היו בקבוצה, הם הסתובבו.
נכון, ראיתי איזה סרטון כזה של...
בדיוק, של התרנגולים, לא?
אני לא זוכר, תכף אני אזכר, שהם אחד נכנס מפה ואחד נכנס משם, שהם כאילו הולכים עם יד אחד על השיעה.
נכון, כן, כן.
מה זה היה?
כן,
וזה כאילו מופיעים, הם נעלמים מאפרים וחוזרים מאפרים,
נכון,
במין סיבוב
נכון,
כזה.
זה מהחברה, זה מהתרנגולים. זה מהתרנגולים. מהחברה הבלגית שצילמה את זה, לחלוטין. שזה אבסורד.
ואתה אוהב את זה?
אני חולה, אני הייתי גמור על זה. אני כל הזמן אומר, אני אומן שהיה צריך לחיות 40-50 שנה אחורה. אני, גם אלה על מה שדיברנו קודם על השירים המופלאים האלה, משהו באומנות של פעם נוגעת לליבי בנאיביות של הרצון לעשות טוב, לעשות לצופה, גם בלב וגם באוזן, נחת, לפתוח לו את הלב, באמצעים הכי דלים, תקשיבי, תרנגולים ליווה אקורדיון.
כן.
לא צריך יותר.
פיטר טובל פטר, שאני עוד... פטר, הוא
מה לעשות?
אני עוד היה לי זכות לעבוד איתו, בן וצדק.
הוא היה תזמורת שלמה.
זה איש מגניב.
הוא היה איש מגניב, וההרמוניות של השילוב של הכל, יצר שברגע שראית את זה, ידעת זאת נעמי פולני.
זה השפה שלה.
זאת השפה שלה, וברגע שאדם יוצר שפה משלו, ואחר כך השאר, הלהקות הצבאיות אחריה, ניסו להיות כמוה.
היא עבדה איתם, וזה היה חלק מהעניין, ואז דני ליטאי, וזה
איכו את הדבר.
תגיד, אבל ברגע שהיא...
אבל היום מדברים, זאת אומרת, נגיד, סנדרסון אומר שגם כוורת, הרבה מהוודאי העיבודים הקוליים, אבל גם הרעיון הזה, זה שאוב ממנה, זה משתלב כמו בעוד סגנונות.
אבל היא ברגע שהיא ניתה במאית ויוצרת וכוריאוגרפית, היא הפסיקה להופיע, נכון?
כן.
זה מעניין.
היא הפסיקה להופיע...
כאילו זה כבר לא עניין אותה. כאילו זה רק חלק אחד, וברגע שאתה בונה את כל הארון, אז לא מעניין אותך רק להיות המגירה.
נכון.
זה קטע, אבל אתה מרגיש את זה כשאתה מביים, נגיד, לפעמים אתה אומר, אני יספיק לי לביים ולנהל, ואז אני לא אצטרך יותר לשחק.
כן. כן, זה קיים, למרות שאני מודה שכל פעם כשאני עולה לבמה, אני מתחרט. כי אני רואה כמה הגוף שלי זקוק למפגש קהל. אז אני כן אומר, אולי אני פשוט פחות אתרוצץ בארץ עם הצגות.
לא, בסדר, אבל אם זה בעצם באיזשהו אליו, כבר זה לא עניין אותה יותר, כי היא לא המשיכה להופיע.
היא לא המשיכה להופיע, כי כבר לא היה גם למה להכניס אותה. הדברים השתנו.
היא כן שיחקה קצת בתיאטרון, בכל מיני תפקידים קטנים, ניסו.
איזה איפסן אחד.
נכון.
חנן שניר לקח אותה בתור סבתא.
כשהייתה בת 80 כבר. זו כתבה שעשיתי כאן, כבר לא הייתי חיילת.
שהייתה צעירה בת 80, שאני לא יודע. אבל היא מעוררת השראה איתה באופן מטורף. היא גם, שוב, זה כמו שמעתי כספי מספר, שכשהוא היו אומרים לו, בוא תעשה לנו, תלחין ותעשה לנו עריכה מוזיקלית ועיבוד מוזיקלי לנו, אז הוא תמיד היה אומר, אין בעיה, אני בא. אבל אתם עושים רק מה שאני אומר. רק מה שאני עושה. כי אין פה זה דיקטטורה. עכשיו, היא גם הייתה כזאת.
כן, וגם היה לה פה ולא דווקא חשבון.
בדיוק. אבל זה כנראה, זו הדרך היחידה ליצור אומנות גבוהה. לא בחברותה. אלא משהו שמושל ויודע, בעיקר כשאתה יודע מה אתה רוצה, שזה... זה קנאתי הכי גדולה, אבל הייתי שמח להיות, את לא יודעת כמה הייתי שמח אם הייתי בתרנגולים היום.
ואין טעם לנסות.
אסור, אסור.
היא עשתה.
נכון, אני זוכרת.
ב-98.
זה היה נחמד, לא?
כן. היא עבדה איתם אגב אותו דבר, חודשים ארוכים.
זה ההבדל בין שחזור ובין חידוש, כנראה.
נכון, 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 אבל...
טוב, אז מה, יש משהו מיוחד שלה שאתה, שבעיניך מייצג את כל, נגיד שהיית רוצה לשמוע?
התרנגולים וגשר הירקון, ותתפלי, אני ארוס על החמציצים. חמציצים...
מצוין, כי זה השיר שהכנתי.
מה זה, רגע, אני לא מחברת...
ליאור יני היה בעלה.
נכון, כן.
עכשיו, היא הקימה גם את החמציצים. החמציצים...
מה הם, שיר השוק זה התרנגולים?
כן.
החמציצים שרו את מרפסות. שיר השכונה.
מרפסות, איזה שיר.
זה שיר נהדר.
טוב, יאללה, אז בוא נעשה משהו שלו.
לא שמתי את מרפסות דווקא, בחרתי שיר טיפה יותר נוגה, את שיר פרדה לקיץ.
תקשיבי ותראי, אם יש מה שנקרא...
לא, אני מכירה את השאר, את לא מחברת.
ארץ ישראל של פעם, את מריחה את השרב... שהיה פעם בארץ, אני מתכוון לשרב הזה שאין מסגנים, יש רק מעבררים, או ילד עם עיתון עושה לאבא שלו, זה היה השרב, כולם במרפסות.
או ילדה ג'ינג'ית שתולה סדין רטוב ושוכבת מתחת.
נכון, סדין רטוב, והכיסא נוח שהיה תמיד במרפסת, ששם הולכים.
במה זה היה?
במרפסת.
במה?
לא, לא, יתחילו לבנות מחדש.
במה?
במרפסת. יפה. מרפסת.
מרפסת?
ברור.
היא מדברת כמו שדיברו אז.
אבל אני הייתי בסדר.
אתה צודק, אבשלום לא מתלונן.
אפשר ללכת למרפסת, לצאת החוצה למרפסת.
אולי לך הייתה מרפסת, לנו הייתה מרפסת.
יאללה, קיץ ישראלי, וואי.
כבר לא האגסים,
ולא התפוחים,
ולא השזיפים,
ולא האבטיחים,
ולא המשמישים,
בלילה ושלושים,
וסברס על הקרח,
וכך אחד אל הדרך,
הקיץ הולך לו מחר, מחרתיים, מוכרח לוותר בינתיים.
כבר לא תריסים סגורים עד ארבע או יותר,
ולא מרק ולא מרק
ולא מקרר, ולא טיפת חוצה
משכב
המצטחתונים בלבד לישון על המרבד.
הקיץ הולך לו מחר מחלתיים, מוכרח לוותר בינתיים.
כבר לא נכנס קצר, כבר לא בסדר,
סנדלים, כבר לא טיול בשרבולי לקופלים, ולא כפתור פתוח שתיכנס הרוח מלמעלה ומלמטה, ולא סמלה של עטה. הקיץ הולך לו מחר מחרתיים, מוכרח לבטר בינתיים. כבר לא זמזום של ממטרה מן החצר,
ולא
פיסה תלויה על הגדר, ולא שעת פטפוט מתחת עץ
התות,
ולהחליף קצת כואב בתוך כיסא מרגוע. הקיץ הולך לו מחר מחרתיים, מוכרח לוותר בינתיים.
חליל ואקורדיון, זה כאילו ה...
אז, מה היא אמרה? רחל טלשיר נסעה שלושה חודשים לפני שנפטרה נומי, ונסעה לכנרת לראיין אותה. עשיתי לך... היא ביקשה ממנה בעצם לנסח כמה כללים לסגולה לאריכות ימים. אוקיי? לפי דעתה של נומי. הלא, תמיד אתה רואה בן אדם שמגיע לגיל מופלג, והוא צלול, והוא כאילו, אני אומרת ברכות, הוא מת בריא.
נכון, נכון, יש כנראה אומר, סוד שהוא אולי
אז מחפשים לחלק. את הסוד, אבל כן. אתה מכיר מלא אנשים שחיו אותו דבר והם לא חיו עד זה, אז אי אפשר אף פעם לדעת גם עכשיו בדיוק
והפוכים כל... כאלה
קראתי גם איזה מאמר מעניין על ה... יש עליו את הבלו זונס, את האזורים הכחולים שמיפו בכל העולם, אזורים שאנשים, רוב האוכלוסייה מגיעה לגיל מופלג בבריאות טובה, וניסו להבין אם יש משהו ש מקשר בין כל, כי אחד זה אוקינאווה ביפן, ואחד זה איזה מקום באיטליה, ואחד ביוון, ומצאו כמה פרמטרים, אתה יודע, אמרו,
ים תזונה, תיכוני.
ים תיכונית, ולחיות בתוך קהילה וחברה וזה, אבל מצד שני, אז בדיוק מישהו אמר, אבל שימו לב, זה תמיד אזורים נורא קטנים, ומבודדים, אז אין סטיית תקן, אם תעשה את זה בניו יורק, אז מה תבין? גם שם יש אנשים שעברו את גיל 100, אבל אתה לא יכול לקשר את זה למקום.
נכון.
מקום שגרים 80 איש, אז הגיוני ש... בסדר, לא משנה, לא ניכנס לזה. אז תשמע, היא אומרת ככה, אז רציתי לשאול אותך, אם יש משהו מה...
משפטים שהיא אמרה?
שלושה בעצם, שאתה חושב שאתה...
מתחבר אליהם.
לא סתם מתחבר, אלא מקיים... ואם כן, כמה אחוזים מזה. למשל, הכלל הראשון שהיא ניסחה היה להתרחק משקרים. עכשיו, היא אומרת שיש לו פנים, היא אומרת, מי שמשקר, גוזר על עצמו אורח חיים של התחמקויות, גם מפני אחרים, אבל בעיקר מפני עצמו. אחר כך היא מדייקת יותר, היא אומרת, השקר, כולם משקרים, אנחנו לא יכולים בלי שקר, והרבה פעמים, מה שאנחנו קוראים שקר, זה בעצם הגזמה. אנשים נוטים להגזים, היא נותנת דוגמה שהילד, אתה תולה בחדר את הקשקוש שהוא הביא מהגן. זה הגזמה, כי זה לא ראוי לתלייה בחדר, כי זה לא באמת יפה, אבל בשביל הילד וזה, אז אתה מגזים, ואתה בעצם משקר לו. כי אתה אומר לו, וואי, זה מדהים, זה יצירת אומנות, וככה נתייחס אליה. אז, אבל היא אומרת, השקר עצמו האמיתי, הוא מצלק את מי שמשקר, ובסוף זה גובה מחיר. כלומר, אתה לא יכול... לחיות עם שקר גדול. השאלה בכלל, אם יש נגיד לנו שקרים כאלה גדולים,
לא.
אין לך.
לא. שקרים גדולים, הם באמת נראים לי עול מטורף.
כן.
כן, בטח. יותר מזה, אני מנסה לנקות גם אימותים גדולים נגיד, או שהם התחילו בקטן והפכו להיות גדולים מכורח הזה שאת יודעת, תמיד הזמן מתחיל להגדיל והסיפורים נהיים יותר גדולים, חלקם כבר לא, והם מעיקים, הם מעיקים, אפילו סיפרתי לך לפני כמה זמן על איזה סיפור כזה שהיה וזה העיק, ובאיזשהו שלב אמרתי די,
אני רוצה לפתור את זה,
אני רוצה לסגור את זה.
אני היה פעם איזה שקר גדול, ואני אפילו למדתי, אני לא רציתי להיפרד ממנו,
מהשקר?
כן, זה מוזר. יש לי לפעמים קצת מוזרויות. כמו שישבתי ולא פחדתי מהטילים שלי. כאילו, הוא נתן לי איזה עולם ש... שלי, לבד, שאף אחד אין לו דריסת רגל. כאילו, כי רק אני יודעת ששיקרתי. ורק אני יודעת על השקר הזה. זה מוזר, זה היה אבל כאילו משהו לא...
וואי, לעשות שקר ולראות אנשים שפועלים בעקבותיו, ואז את מסתכלת ואת אומרת, יו, יו, יו.
זה נורא.
זה נורא בעיניי.
לא, אבל כל הרעיון, אם אתה משקר וחושפים אותך, בגלל זה, אם יש סיבה שעדיף לא לשקר, היא מדברת על איזה מחיר פנימי שאתה משלם.
נכון.
אני לא בטוחה, אני לא יודעת, זה תלוי ברמת המוסריות שלך גם. אתה יודע, כמה אתה יכול.
אני יודע, זה רמת מוסריות, אבל יש, אני אומר לך שוב, עליי זה עול.
עליך זה עול, כן. כן, הצינורות שלך די נקיים, אצלי יש יותר פיתולים.
שוב, זה כנראה הבית ממנו גדלנו.
גם הבית אולי, וגם אולי שאתה גבר ואני אישה. ולפעמים, בהכללה נורא גסה, באמת, סליחה, לא זה מסוג אחריות שאני הכי שונאת, אבל אם נגיד אנחנו צריכים להיכנס להכללות, אז אני מניחה שתמצא יותר נשים עם הסתעפויות.
בגלל שהן נאלצות, את אומרת?
לא יודעת. יותר קל ככה.
כי הן נאלצות מול עולם שמכריח אותם קצת
אני,
לשקר,
אולי,
כי...
תשמע, זה, עדיין, זה שיחה שלמה, שיחה וואי, שלמה אני לא יודעת, צריך וואי. פה איש מקצוע.
כן,
אבל לה. אתה יודע, גם היכולת שלנו, אני חושבת שאנחנו משקרות יותר טוב מגברים. שוב, בגדול, אני לא מכלילה, אני מכירה גם הרבה גברים שמשקרים יפה, אבל... אתה יודע, תמיד היו אומרים, יא, כל הגברים בוגדים. ביני לביני הייתי צוחק, והייתי אומר, סליחה, עם מי הם בוגדים? עם עצמם? פשוט את אנשים לא תופסים, אתכם תופסים. זה כל ה... אבל לא, טוב, זה...
שייקספיר אמר, בגידה היא לא בגידה, כל עוד לא תפסו אותה.
למשל, אבל זה שקר, זאת אומרת, מי ש... אתה יודע, מי שמבצע את זה, הוא בעצם משקר למישהו.
כן,
נומי אומרת, לאורך זמן, אתה לא יכול לחיות עם שקר כזה, כי הוא מכתים את ה... לא יודעת, אוקיי.
הלאה,
משפט הבא. העצה השנייה שהיא נדבה, זה בשביל מי שרוצים להצליח לחיות למרחקים ארוכים, היא להשתדל, ופה זה רפרנס למשפט היפה של אמא שלך, להשתדל לעשות דברים כמו שצריך. או כמו שאמא שלך אמרה, אם אתה עושה אז ברצינות.
כן, אם אתה רוצה להיות שחקן, אז ברצינות.
כן, אז היא אומרת, הכי טוב שיכולים, שזה מעניין, היא לא אומרת הכי טוב מכולם, היא אומרת הכי טוב שיכולים, ואפילו להתאמץ כדי להצטיין. היא מאוד ממליצה על זה, היא אומרת שמהניסיון שלה זה נותן טעם ומשמעות. עכשיו, לגבי עצמה, היא אומרת לרחל בהרעיון, שהיו רגעים שהיא לקחה את זה יותר מדי ברצינות, ולפעמים היא התאמצה מדי גם בדברים תפלים.
אני חושב שהיא ענתה כבר... לעצמה, זה בדיוק
נכון,
העניין.
נכון, כי ואז זה נהיה משהו תורדני. נכון, ברגע בדיוק. שתמיד היא נותנת שם דוגמה שהיא הייתה בתור ילדה, הולכת ומתכננת את המסלול שהיא תלך לבית ספר, אז היא תלך מימין ולא משמאל. ו...
אז היא הגזימה.
היא הגזימה וזה נהיה תורדנות במקום באמת מוטיבציה. כן. אבל...
תראי, שאיפה למצוינות, אני מודה, קיימת בי, אבל יש בי המון, אני מבטר.
מה גורם לך לוותר?
הידיעה שאו אין זמן, או זה לא יקרה עם מי שאני חושב שאני צריך כדי שזה יקרה, אז זה כבר לא יקרה. אני מזהה פשוט את המפה, ואני אומר, טוב, במפה הזאת אני לא, אי אפשר יהיה להגיע למצוינות.
ומיד אחרי שהחלטת על הוויתור, יש לך שקט בראש?
כן. כן.
אז זהו, שאני, כן. לא, אני מפגיעה לוויתור מתוך הרציונל, ואז עוד מתמרמר לי משהו בבטן, שאני עוד סוחבת, עוד קצת.
אה, לא, יש מרמרת
יודע,
בהתחלה.
אתה יודע, זה כאילו
כן.
לא...
לא, אני לא אכחיש, יש בהתחלה מרמרת של, הייתי צריך משהו פה.
ויתרתי
טוב,
אבל.
כן, ונתקעתי עם הדבר הזה, אבל טוב, די, טוב, זה מה יש, אם זה אבל, לפעמים אני מתקן. בוא אני אגיד לך דוגמה קלאסית כבמאי למשל היו הפקות שנאלצתי להחליף שחקנים תוך כדי
יואו אימא לה לא יכולה לשמוע את זה כי אני לא במאית ואני נוכחתי בכמה דברים
וזה לא
פשוט אני שמחה שאתה אומר שזה לא פשוט
מה זה לא פשוט? אתה לא ישן לילה קודם שאתה אומר את זה לשחקן
זה כמו לפטר
זה לפטר נקודה. אבל כן למדתי את המשפט של חנוך לוין, שההצגה קובעת הכל.
כן.
אין מה לעשות.
כן, בסדר.
ודרך אגב, החילופים כולם היו נכונים.
אוקיי, אשתך כותבת שגם את הארנק שכחת.
נכון.
כן. אוקיי.
מה, היא שומעת אותנו? לא יכול להיות.
היא רק סימסה לי שאני אדע שאני כנראה צריכה לשלם עליך היום. נעבור לזה הבא. בואי, כל הצעה שלה, אני מרגישה שאפשר לעשות תוכנית ספשייל שלמה.
תביא את השלישית.
אוקיי, וההצעה השלישית הייתה, שזה הכי יפה, זה לא לעשות מזבוב פיל. ככה אמרה לרחל. אז רחל אמרה לה, על מה את מדברת? כאילו, מה הכוונה? אז היא נותנת לדוגמה, היא אומרת, אם אני קמה בבוקר, ואני מרגישה מזופת, שזה גם מילה נהדרת, זיפת, המון שנים לא שמעתי אותה, מושה זיפת.
מזופת.
מזופת, כן, זו מילה שכבר לא משתמשים בה, נכון? זה כמו חביבי. יש כאלה מילים ש... אז, ואז היא נותנת דוגמה לבוקר הזה שרחל הגיעה אליה. היא אומרת, קמתי על הפנים, היא לא אומרת על הפנים, היא אומרת, קמתי מזופתת לגמרי, גם בגלל תחושת החולי שלי, היא אומרת, שהגוף והזה, וגם בגלל המצב במדינה. הכל התחבר, הכל הרגיש מגעיל, והיא לא רצתה שרחל תבוא, היא רצתה לבטל.
את הרעיון.
את הרעיון. והיא התלבטה, והיא בסוף לא התקשרה. היא אומרת, לא יודעת, אולי שכחתי, גם היה לה לא נעים, כי היא כבר הרבה פעמים ביטלה וזה. והמחשבה הייתה, אוף, מה אני צריכה את זה עכשיו, למי שכוח לזה, למה הסכמתי, חבל. ואז היא באה, רחל, נומי אומרת, ובאת, ואני משתפת פעולה, ואז נסחפתי, גם כן, לנומי היו את המילים הנפלאות האלה, ואת נסחפתי הלאה הרחק מהחולשה ומהזיפת, והשתלבתי, היא אומרת, איך אומרים היום? זרמתי. והיא פתאום ראתה את השמש החורפית שהיא כל כך אוהבת, ויש שיחה, היא אומרת, יש אור, יש צחוק, והנה, התחושה שאיתה קמתי בבוקר התפוגגה. זאת אומרת, זה הזבוב מהפיל, קמת, לא טוב לך, אל תעשה עניין. אל תעשה מזה עניין, אל תתפלש בזה, אל תגיד אני ואני ו... לך, תצא מ...
זרום בקיצור.
תזרום, כי אז מה שלא יקרה יוציא אותך מה...
כמה פעמים הגעת לפה לשידור?
מלא, אפילו
ואמרת,
היום.
ואמרת, אין לי כוח.
מה
די,
זה אין לי כוח?
די, אני לא רוצה, ואז כן. את נפגשת איתי ועם ענבר.
נכון.
וקוראים לך תמיד דברים טובים, עכשיו אני זוכר את זה על עצמי, גם כן.
אותו
משהו
דבר.
משהו במפגש בינינו, עכשיו למה? כי אנחנו חייבים לבוא. זה מה שהיא אומרת. אנחנו חייבים לבוא כי יש לנו שידור. היא, לא ירמנו טלפון, תבטלי.
אבל רצינו. יש...
אז אני אתן לך דוגמה שנייה.
עם מצגה.
ללכת לשחות.
כן, בדיוק. אין,
אבל פתאום אחרי השחייה, איזה נכון. עושר.
זה, אתה יודע שהייתה מורה למשחק מיתולוגית כזאת, פני לוביץ'. אני אומרת את זה כי ברור לי שאתה יודע, ושחקנים יודעים. היא הייתה אישה קשה נורא, והרסה שחקנים, היא גם האמינה שצריך קודם לפרק את השחקן,
כדי לבנות אותו, לא משנה. תיאוריות פסה.
פסה, אבל היא הייתה גורו כזאת של שחקנים, והיה לה איזה משפט, מישהו סיפר לי, אני לא זכיתי כן. ללמוד אצלה, שהיא שאלה פעם, מה עושים בשביל לא לחשוב על הפיל השחור? הפיל השחור, היא קראה לכל המחשבות הפנימיות הלא טובות שיש לשחקנים, כולנו מכירים את זה, ואולי גם לא רק שחקנים, אתה עושה משהו שקשור למקצוע שלך, וזה קול בתוכך, כל הזמן אומר, אתה לא טוב היום, אתה לא עושה, לנו זה פשוט במיידי, כן, אבל תראה מה אתה עושה, ואתה זה, ואין לך בשביל מה אתה מתאמץ, ולא יוצא לך כלום, והכל חרה, והכל... עכשיו, אתה צריך להפסיק לחשוב על זה. אז היא שאלה את הסטודנטים שלה, איך לא לחשוב על הפיל השחור?
בתשובה.
וענו לתשובות, לנשום, ללכת למדיטת, לפה, לעשות, לאכול משהו, והיא אספה את כל התשובות, ואז היא אמרה, אולי זה יצא טובה בכלל למדינה, בשבילו לחשוב על הפיל השחור, צריך לחשוב על הפיל הלבן.
תיארתי לעצמי שזו הייתה התשובה.
כאילו, כן. אל תילחם, פשוט לך תעשה משהו אחר, וזה כבר ימחק את הפיל השחור. וזאת עצה מצוינת, היא כאילו מובנת מאליה, אבל אנחנו הרבה פעמים לא עושים אותה. אני לא יודעת למה אנחנו נהנים להתחפר בביצה הזאת. אני מטבעי פחות, כי אני פשוט לא טובה בלסבול. אני לא כל כך מסתדרת בזה.
יש אנשים שמאמינים במשפט, אני סובל משמע אני קיים.
כן, כן, לא, לי, זה גם אם יוצרים לא ממש... מתוך זה, אני בדיוק. לא מזלזלת, אני כן. רק פשוט אין לי כישרון לזה. כל כך. ואז אני ישר מחפש את הפילים הלבנים, פשוט כי אני לא יודעת להתנהל עם השחורים.
אני אגיד לך, לי היה רגשות השם שנים, כי באמת שמעתי שיצירה טובה מגיעה מסבל. ואמרתי, אני נהנה בחזרות וזה, אני לא סובל, משהו לא בסדר אצלי, מה קורה? למה? אולי אני עושה תפקיד חרה, אולי... ואף פעם, וראיתי מולי שחקנים נאבקים, מה זה פיל לבן, פיל שחור, שחור משחור. ו... אמרתי, אני לא מספיק טוב, אני לא... והיו במאים גם, שעשו לי את המוות על זה. לך, לך אחורה, לא, לא, זה לא... לך לעומק, לך... הרגו אותי. טוב, בסוף, זה הצליח.
אז בקיצור, העיצות שלה, כפי ששמחתי לראות, לא כללו לא תזונה ולא ספורט, ולא אתה יודע, מתכון לאריכות ימים.
והיא כן דיברה...
היא אומרת, אני בטוחה שזה נכון, אבל אכלתי כשהייתי רעבה, וזזתי כי המקצוע שלי זה לא עסקתי בזה. כן, היא שוב חזרה למה שאנחנו תמיד אומרים, שבסוף, מה שהמשמעות שנתנה לה את הטעם לחיות כל כך הרבה שנים, שזה הולך ביחד, אם יש לך מזל. כי אם הגנטי שלך בסדר, אבל אתה לא נהנה מהחיים, אז סביר נהיה שלא תגיע לגמרי.
אבל היא אמרה דבר אחד...
אז חברים ובית.
כן, אבל היא אמרה דבר אחד, וכמובן התחברתי בשניות, ואנשים... היא אמרה, אבל מוזיקה, כמוזיקה, היא דבר מרפא, וברגע שבאמת תקשיבו, באמת תהיו שם, כל אחד והמוזיקה שלו, זה לא משנה. מוזיקה... כמילה נתונה, רק להקשיב, היא פותחת. אליי זה עובד, כשאני שומע מוזיקות שאני מאוד 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 אוהב, אני ממש מרגיש פיזית שקוראים לדברים, בגוף.
וואי, מעניין.
כן, עד כדי כך.
הדבר האחרון שהיא אומרת, וזה דבר שאני צריכה לחשוב עליו.
מה?
היא אומרת כל זמן שאתה צעיר, יש לך את העבודה שלך, יש לך ילדים, אז זה נותן את המשמעות, אבל מגיע רגע שזהו, הילדים גדולים, אתה כבר לא עוסק במקצוע שלך, מניין תבוא המשמעות? והיא כל הזמן מדבר, אתה לא יכול לחיות בלי משמעות. והיא מצאה, היא בעצם מדברת על דברים שעדיין מצליחה לעשות, שזה משמעות. אז היא דיברה על דברים שהיא עושה במלאכת יד, יש לה גינה שהיא מטפחת, היא קולעת מקני קש, היא מציירת, היא עושה פאזלים. אני לא עושה שום דבר פיזי יצירתי.
מי זה אני?
אני. ואני, למה אני אומרת את זה? כי למשל, אני עובדת המון המון המון, ואז אני אומרת, די, אני רוצה כבר יום פנוי, ואם יש יותר מיום אחד כזה, אני פתאום לא יודעת מה לעשות עם עצמי. ופתאום אני התחלתי לחשוש, מה יהיה? מה, אתה עושה דברים?
לא, אבל מה... אני רואה אצל סמדר, סמדר לומדת, עוד פעם.
אוקיי.
לימודים.
ומה נעשה בגיל, היא קשה לה לקרוא, כבר לנומיה, לה קשה לה לקרוא, קשה זה, ועדיין...
אם קשה לקרוא, אז גם קשה לעשות דברים.
לא, אז היא מצאה.
אז בסדר,
אבל אני לא יוצרת כלום, אתה מטפח עציצים?
לא, אבל מבחינתה, לה זה טוב, אבל לך תטיילי.
איך לא יהיה לי רגליים וברכיים כבר?
אז תמותי, מה את רוצה מחיינו?
אז זהו, הרג אותי.
זה הכל.
הרג אותי.
שיר.
נוחי בשלום, נומי.
מה שיר? נשים שיר ואחרי זה יהיה לכם דקה לדבר.
מספיק, היום ליהגנו מספיק.
בסדר, באמת? מה שתרצו.
דווקא רציתי לספר לך משהו משעשע.
אני אשים שיר.
נו, רגע, הסיפור משעשע, אני לא...
אוקיי.
לא...
אני מספר בלי יותר מדי פרטים. אתה זוכר שהיה פרק בסיינפלד, שאיליין נפרדה מבחור. היא זרקה אותו, כי היא לא... אמרה לו, אתה ככה וככה וככה וככה. ואחרי זה מספרת לחבר'ה.
כן.
כן, והוא גם רצה להגיד לי משהו מעליב, אבל אין מה למצוא, כי אני משלמת, אז הוא אמר לי, יש לך ראש גדול, וכל מיני צחקו עליו. ואז כל הפרק, היא יושבת במונית בספסל האחורי, אתה זוכר את זה? והנהג מונית, הוא אומר לה, can you move your head? אחר כך היא הולכת בפארק, ואיזה חסידה נדפקת לה בראש. כל הפרק.
לא, נו, אם זה לא גאוני, אז מה כן גאוני?
אז הנה, זה מה שקרה לי צמול. עכשיו, אני כאילו, אחד הדברים הטובים שקרו לי, זה שאני כבר הבנתי שרזה אני לא אהיה. ואני לא, כמה אני אומרת, עליתי, לא עליתי, בסדר, לא באמת.
די, יאללה, חלס.
בקיצור, אתמול אני בבריכה. ואחת מהוותיקות של הבריכה, מהאלה שכבר בגיל שבחות לרשות לעצמן, להגיד הכל שכחו להזזל, היא מסתכלת, לא ראיתי אותך מזמן, לא מספיק שרגשות אשמה שאני לא שוחה. היא אומרת, כן, אני עסוקה, אני זה, כאילו אני חייבת לה משהו, אני מתחילה להתנצל. ואז היא מסתכלת ואומרת לי, וגם העלית במשקל קצת, עכשיו אני עם בגד ים, זה לא שאני יכולה להגיד לה, בגד משמין אותי, כאילו זה, אחרי רום,
פוסטר למשקל.
אחרי רום זה, אז כן, אני, ואז יצא, אמרתי, כן, אני תמיד עולה במשקל, וירדתי לזה, ואמרתי, יאללה, גם כן, הסקנים האלה בלי פילטרים, אוקיי, קאט, עוברים להצגה, אנחנו אתמול שיחקנו, אני לא רוצה להגיד איפה, אבל במקום שגודל הבמה, בוא נגיד, ממש לא התקרב אפילו לצרכים של ההצגה שאיתה שיחקנו. זוועה, הכל צפוף, הכל לא נכנס, הכל. ואז, אני, יש לי חילופים נורא מהירים של בגדים.
כן.
אז אני צריכה לעבור מכותונת למכנסיים, אני מעלה את המכנסיים, הם לא עוברים לי את הברך, זה המכנסיים של ההצגה. ואני פתאום, אני קולטת מה קרה, אני אומרת, פאק, עוד פעם שלחתם לי, אני אמרתי אלף פעם, אל תחבסו לי את הבגדים, את המכנסיים, ואל תייבשו, כי זה מתכווץ. אבל זה לא עלה, נתן, זה לא עבר לי את הירך, מזל שהיה לי באמצע חילוף, אמרתי, רוצי מה, תביא, מזל שבאתי עם מכנסיים מהבית שלי. עברנו את זה, יש קטע בסוף ההצגה, וגם כן, הכל צפוף לי, כל רגע אני דופק את איזה איבר במשהו, כי הכל נורא קטן, ואני גם אומרת, אבל הבמה קטנה, הבמה קטנה. יש שם מיטה שאני צריכה לשכב עליה, והמיטה בנויה ממין מלבן פרספקס כזה, מסיבי.
ישבת וזה
אני
קרס?
אני מתיישבת ושמר,
לא מאמין לך.
וכל הדבר הזה נשבר, נמלטתי מהבמה, נמלטתי, התנצלתי בפני הגל, אמרתי, סליחה, סליחה, צריך להפסיק. וכאילו אמרתי, אוקיי, יודע, ישמנת. כל היום הזה, יש לך פאקינג ראש גדול.
וואי.
זהו. אתה יודע מה הסיכוי? כי באמת פיל לבן ושחור היו צריכים לשבת בשביל זה יישבר. אחרי זה המנהלת את זה גם תוקע, ניסתה לנחמת, היא אומרת לו, נראה לי שהיה שם סדק לפני.
מתוקה, היא באמת מתחשבת. לי זה קרה בקטנה, אבל אני...
וואי, וואי, זה יום. אנחנו אוכלים סלט היום.
כן, כן.
לא חומוס ולא פיתות.
לא, למעלה אנחנו שמים קצת חומוס ועם פיתה קטנה, אבל סלט, ברור. כמו סלט עם רטבים, אותו דרק. בקיצור, לא בחילוף, באתי להצגה ולבשתי מכנס, ופתאום הוא לא עולה עליי. ואני אומר לעצמי, מה הולך פה? מה קרה פה? לא באתי מהקאנטרי ואמרו לי, שמנת, אבל אמרתי, מה הולך פה? והתבאסתי נורא, ואז התברר שלבשתי פשוט זוג מכנסיים של הפרטנר שלי.
טוב, בסדר.
אבל לפחות, לא, אז אני...
כן.
אז רזיתי, זה הפוך אומר. אז אני רזיתי בעצם, אני לא כך שמנתי.
טוב, שאלה יהיו הצרות שלנו, כמו שאומרים.
בהחלט. אתה רוצה להשמיע את מה שביקשת?
כן, ככה.
יש לנו זמן?
כן.
תקשיבי, זה סתם, זה אפיזודה. יש מה שנקרא מודרן אורתודוקס, האורתודוקסים המודרניים, שהם כאילו דתיים וזה, אבל הם מכירים את אבלי העולם.
אוקיי, זה לא רפורמים, אבל.
מה? לא, לא.
אורתודוקסים לגמרי.
אז הם הקימו להקה, כולם גברים, בנים כמובן, כי כל באישה, אבל הם לקחו... את להקת אבא, ועשו שיר לפסח עם עם ישראל חי, ואפיקומן והכל, בתוך שירים של אבא, מחרוזת, חג פסח שמח לכולכם.
אז לא אומר לך שזה נקראים, הקפלה?
זה,
אני אתמודד.
זה, לא, זה הקפלה המדליקה.
הם
נקראים 613, למה? 613, תייג מצוות.
תייג מצוות. יפה. ואתה, תראה כמה אני אוהבת אותך, שביום אחד אני גם מוכנה לספוג ממך הקפלה, וגם לשלם את הקניות שלך אחר כך. אז אנחנו בעצם לפני סדר, נכון? אז אמרו לי שיהיה לכם, יהיה לך פסח שמח, אמרתי שיהיה פסח. שיהיה לנו, שיהיה.
צ'או. מי הייתם רוצים לשבת לקפה? קפה כזה ברגע של נחת, שאפשר לדבר על הכל. נורית קנתי מזמינה אתכם להצטרף אליה בכל שבת בבוקר לשיחה אישית עם דמויות מפתח בחברה הישראלית. והשבוע, העורכת דין איילת רזין בית אור, מפעילות מיזם דינה, המתחכה אחר הפשיעה המגדרית של חמאס. מחר, 8 בבוקר, גלי צהל.
אז מה אומרים? חג שמח? חג חירות?
פשוט תגידי, פסח בגלי צהל. בשני ערב החג, ב-12 בצהריים, מיקי שמו והדוקטור קרן אורחן מתכוננים לחג. ב-2, ענבל גזית מארחת את טל מעליקון רוז לרגל יום הולדתה 80. ובליל פסח ב-10, תליה ברטפלד ומאיה גונן עושות סדר כמו שלא ציפיתם. גלי צהל מאחלת לכולם חג של חירות.
מיד אחרי החדשות.